שלום וברוכים הבאים. כאן רוני וייסמן ואתם מאזינים למגרש עולמי. הפרק היום הוא השני והאחרון בסדרה הקצרה שנושאה הוא המלחמה בשינויי האקלים בעולם ולמה לא ניתן לנצח מלחמה זו ללא קורים גרעיניים להפקת חשמל. עשיתי פאוזה של שבוע ימים, קצת יותר, מאז הפרק הקודם, כדי שנוכל להחזיר את הנשימה לאחר הבעלה הטבעית שכולנו מרגישים כאשר שומעים על קורים גרעיניים. בפרק הקודם סקרתי את נושא שינויי האקלים בכלל ופליטות הפחמן הדו-חמצני בתהליך ייצור החשמל בפרט, והראיתי שלא ניתן יהיה למנוע את ההתחממות הגלובלית ללא שימוש נרחב ומואץ באנרגיה גרעינית. בפרק היום אדבר על קורים גרעיניים המשמשים לצורך הפקת חשמל, וזאת כמעט ללא פליטות של גזי חממה. אסקור את החסרונות של קורים גרעיניים, כולל הסכנות הפוטנציאליות, את התאונות שהיו בעבר, את היתרונות של האנרגיה הגרעינית, את הטכנולוגיה הקיימת והעתידית, ואת מידת השימוש בקורים גרעיניים בעולם כיום ובעתיד. לבסוף אדבר על ההיבט הישראלי של הנושא. אז בואו נתחיל. אי אפשר לדון בקורים גרעיניים מבלי לעסוק בתאונות הידועות שהתרחשו בקורים כאלה. מי שלא נולד עדיין בתקופה של התאונה בקור הגרעיני בצ'רנוביל שבאוקראינה בשנת 1986, שהייתה אז תחת השלטון הסובייטי של ברית המועצות, אולי ראה את הסדרה המצוינת של HBO על האירוע הידוע הזה. זו הייתה טראומה של ממש, קודם כל לאנשים ששהו בקור וסביבתו, אבל גם לשאר העולם שעמד מפוחד לנוכח השד הזה שיצא מהבקבוק וסיכן אוכלוסיות שלמות וזיהם שטחים גדולים למשך שנים רבות. היו עוד שתי תאונות מפורסמות בקורים גרעיניים. הראשונה, שקדמה לצ'רנוביל, הראה בארצות הברית בשנת 1979, בתחנת כוח שהייתה ממוקמת במקום שנקרא E3 המיילים, אשר במדינת פנסילבניה שבארצות הברית. בדומה לתאונה בצ'רנוביל, היה פה שילוב של תכנון לקוי, תקלה של רכיב בקור וטעות בשיקול הדעת של מפעיל בחדר הבקרה של הקור. גם במקרה הזה, התוצאה של שרשרת הכשלים הביאה להתפוצצות כיפת הקור ולשחרור של חומרים רדיואקטיביים לסביבה, אם כי רק אחוז קטן מהם היו מסוכנים לאדם. בעקבות התאונה הזאת הופקו לקחים חשובים בנושא תכנון קורים גרעיניים ותפעולם. בין השאר צומצמה ההסתברות לטעויות אנוש. גם נקבעו כללים רגולטוריים לאישור קורים גרעיניים. התאונה השלישית הידועה קרתה בתחנת הכוח הגרעינית פוקושימה 1 אשר ביפן, במרץ בשנת 2011, בעקבות רעידת אדמה שהתרחשה ביפן. בעקבות אותה רעידת אדמה נוצר גל צונמי אדיר ששטף את התחנה. הגלאים האוטומטיים של הקור זיהו את רעידת האדמה והפסיקו את פעולתו, אך בכל זאת היו עדיין שאריות דלק גרעיני שהיה צריך לקררו. בעקבות גל הצונמי הושבתה מערכת החירום לקירור הקור, ולכן מספר יחידות בו קוררו באמצעות הפעלת משאבות של מי ים. האמצעי הזה לא היה מספיק, ובמספר מבנים הראו פיצוצים ושריפות. ממשלת יפן הכריזה על מצב חירום גרעיני, ותושבים ברדיוס של עד 20 קילומטר ממיקומו של הקור התבקשו להתפנות מהאזור בשל סיכוני קרינה. בסיכומה של התאונה הזאת, העריכה ממשלת יפן שכמות החומרים הרדיואקטיביים שהשתחררו לסביבה היו רק כעשירית מכמות החומרים הרדיואקטיביים שהשתחררו באסון צ'רנוביל, אולם חלקם השתחררו גם לים. שרידים מסוכנים של חומרים רדיואקטיביים נמצאו בטווח של עד 50 קילומטר מהקור. עד היום אסור למכור מוצרים חקלאיים מהאזור הזה, וכך יהיה למשך עשרות שנים קדימה. שלושת התאונות המפורסמות הללו התרחשו בקורים ישנים שנבנו במקור בשנות ה-70 של המאה ה-20. אין ספק שהתאונות האלו השאירו את רישומן על הציבור למשך שנים רבות, בעצם עד היום. בואו נזכר בקצרה בטכנולוגיה שעומדת בבסיסם של קורים גרעיניים המשמשים להפקת אנרגיה, מבלי להיות מדעיים יותר מדי. כמו בתחנות כוח המבוססות על שריפת דלקי מאובנים, כגון פחם, נפט וגז, מבוסס סוף תהליך יצירת החשמל על המרת אנרגיית חום לאנרגיה קינטית, כלומר אנרגיית תנועה, וזו מומרת לאנרגיה חשמלית. בכל הקורים האלה, גם הגרעיני, אנרגיית החום מנוצלת לחימום כמויות גדולות של מים כדי ליצור קיטור, כלומר עדי מים בלחץ גבוה. הקיטור מועבר דרך טורבינה, שהיא מנוע סיבובי המופעל כתוצאה מזרימה של נוזל או גז, במקרה שלנו כתוצאה ממעבר הקיטור דרכה. לציר של הטורבינה מחובר גנרטור, אשר ממיר את האנרגיה הסיבובית לחשמל. אז אם בתחנת כוח מבוססת פחם, למשל, שריפת הפחם משמשת לחימום המים כדי להתחיל את התהליך שתיארתי, הרי בתחנת כוח גרעינית מבוצעת תגובת שרשרת מבוקרת ואיטית, אשר מתחילה בביקוע הגרעין של אטומים כבדים, בדרך כלל יהיו אלה אטומים של אורניום. בתהליך הזה של ביקוע גרעיני אטומי האורניום, משתחררת אנרגיה עצומה שמנוצלת לחימום המים העוטפים את ליבת הכור. כמו שציינתי, ברוב הכורים הגרעיניים כיום, הדלק הגרעיני הוא מבוסס אורניום. אך זהו אינו אורניום בצורתו הטבעית, אלא אורניום מועשר קלות. אסביר למה הכוונה. האורניום הוא יסוד המצוי בטבע יחסית בשפע, בערך באותו ריכוז כמו בדיל. הוא מצוי בשתי תצורות, 99.3% ממנו כאיזוטופ אורניום 238, ו-0.7% כאיזוטופ אורניום 235, שהוא החומר הבקיע. כשאומרים על יסוד כימי, למשל האורניום, שיש לו מספר איזוטופים, הכוונה היא שהאטומים שלו יכולים להופיע במספר תצורות. אמנם לכולם אותו מספר אטומי ותכונות כימיות, אך מסה שונה, מספר הניטרונים שבגרעין של כל איזוטופ שונה. כדי שניתן יהיה לייצר את תגובת השרשרת הנדרשת בכור גרעיני, יש להעלות את רמתו של אורניום 238, כלומר להעשיר את האורניום. רמת ההעשרה של האורניום המשמש כדלק הגרעיני של כורים להפקת חשמל היא 2-5%, לעומת ההעשרה לרמה של 85% לפחות הנדרשת לייצור פצצות אטום, כפי שלמדנו לאחרונה בהקשר של העשרת האורניום שנעשית באיראן. זו אחת הסיבות לכך שהכורים להפקת חשמל אינם שקולים לפצצות אטום. נחזור לענייני החולין שלנו. אותו אורניום מועשר קלות מוכנס בדרך כלל למוטות עשויים מתכת מיוחדת, שהיא בעלת תכונה של בליעת ניטרונים נמוכה, בדרך כלל זרקניום, וכך הוא מגיע לכור. מהם החסרונות של הפקת אנרגיה באמצעות כורים גרעיניים? קודם כל הסיכון. בניגוד לחששות המקובלים, כורים גרעיניים שונים מאוד מפצצות גרעיניות, ולכן אין בהם סכנת פיצוץ גרעיני. הם אינם פצצות בפוטנציה. נוסף על כך, כל הכורים נבנים היום עם שכבת הגנה עבה מבטון, וניתן אפילו לבנות אותם בעומק האדמה. אבל כן קיימת סכנה לתאונה שתביא לדליפה של חומרים רדיו-אקטיביים וקרינה לסביבה. סכנה שכבר למדנו שהיא לא רק תיאורטית. תהליך הביקוע הגרעיני נעשה באופן מבוקר, אך כתוצאה ממנו נוצרים חומרים לא יציבים וקרינתיים במיוחד. באם קורית הקלה מהסוג שהתרחשו בצ'רנוביל ואי שלושת המיילים, חומרים אלה עלולים להשתחרר לסביבה ולגרום זיהום רדיו-אקטיבי, שמשמעותו סיכונים מוגברים לחלות בסרטן לאנשים שנחשפו לרמות גבוהות של קרינה זאת, וכן הפיכת אזורים שלמים, לפעמים ברדיוס של עשרות קילומטרים, לשטחים בהם לא ניתן לגור ולא לגדל כל תוצרת חקלאית למשך עשרות עד מאות שנים. חסרון נוסף גם כן קשור לתוצרי הדלק הגרעיני הבלתי יציבים, ושלאחר השימוש בהם יש להטמינם במקומות מרוחקים ויציבים מבחינה גיאולוגית. תחילה יש לקררם בבריכות קירור בתוך הכור למשך מספר חודשים עד שנים, עד לדעיכת רוב הקרינה הרדיו-אקטיבית שלהם, ואחר לפנותם לאתרי אחסון בהטמנה. בארצות הברית, למשל, הייתה במשך שנים מחלוקת וחוסר יכולת להעביר חוק בבית הנבחרים לגבי אתר התמנה מרוכז של דלק גרעיני בהר יוקה שנמצא לא רחוק מלאס וגאס. רק לאחרונה התבשרנו שיש התקדמות בנושא הזה. חיסרון נוסף הוא שאחד החומרים הנוצרים בעקבות הביקוע הגרעיני של האורניום הוא פלוטוניום, שהוא חומר שיכול לשמש בייצור פצצות גרעיניות. לכן יש למנוע ממדינות לא יציבות את השימוש בכורים גרעיניים תמימים, ולשמור היטב על הפלוטוניום שנוצר כדי שלא יגיע לגופי טרור. עוד חיסרון של כורים גרעיניים הוא זמן ועלות הקמתם הגבוהה יחסית. אמנם העלות הזאת מתקזזת עם הזמן, עם העלות הנמוכה של הדלק הגרעיני, אך הצורך בהשקעה ראשונית גבוהה מהווה הרבה פעמים חסם להקמתם של כורים. דיברנו על החסרונות. מהם היתרונות של הפקת חשמל באמצעות אנרגיה גרעינית? היתרון הגדול ביותר הוא היעילות העצומה ולכן המחיר הנמוך יחסית של הפקת האנרגיה. בתהליך הביקוע הגרעיני נוצרת אנרגיה גדולה בשישה סדרי גודל מאשר האנרגיה נוצרת כתוצאה מהתהליך הכימי של שריפת דלקי מאובנים. כלומר, אם לוקחים אותה כמות מסה של דלק, במקרה אחד גז טבעי, במקרה השני אורניום מועשר קלות, ומזינים אותם לתחנות הכוח המתאימות, יפיק הכור הגרעיני פי כמה מיליונים יותר אנרגיה מאשר התחנה המבוססת על גז טבעי. מזה נובע המחיר הנמוך של הדלק הגרעיני. אולם כפי שציינתי, צריך לקחת בשקלול העלות את בניית הכור הגרעיני. חישובים השוואתיים שנעשו מראים שהעלות הממוצעת של הפקת חשמל באמצעות כורים גרעיניים לאורך מחזור החיים של הכור, משתווה לזו של תחנות כוח מבוססות גז טבעי. רק העלות המשוקללת של הפקת אנרגיה באמצעות רוח ושל אתרי הפקת אנרגיה סולאריים ענקיים נמוכה יותר משל הפקה באמצעות כורים גרעיניים. אך יתרון גדול נוסף של כורים גרעיניים שקשור לנושא שלנו הוא שכורים גרעיניים אינם פולטים חומרים לסביבה, ולכן גם לא תורמים כמעט בכלל לגזי החממה. הפליטה היחידה האפשרית היא בעת העשרת האורניום הדרוש לכורים, בתלות בטכנולוגיה בה נעשית העשרה. מעט על ההיסטוריה של השימוש בגרעין והיכן הוא עומד היום. המחקר הפיזיקלי שנוגע לביקוע גרעין האטום החל בשנת 1895, אך צבר תאוצה בין השנים 1939 ל-1945, בהן עיקר המאמץ המדעי והטכנולוגי הוקדש לפיתוח פצצת אטום. סיוע העצוב של מאמץ זה התבטא בהטלת פצצת האטום הראשונה על העיר הירושימה שביפן בשישי באוגוסט 1945. היא הוטלה על ידי ארצות הברית במסגרת מלחמת העולם השנייה. שלושה ימים לאחר מכן הוטלה הפצצה השנייה והאחרונה ששימשה אי פעם לצורך מבצעי. זו הוטלה על העיר היפנית נגסאקי. משנת 1945 הופנה המיקוד של המחקר המדעי בנושא ביקוע גרעין האטום אל השימוש לצורך הנאה של צוללות ולהפקת חשמל. החל משנת 1956 החלו לעבוד במרץ על שיפורים טכנולוגיים שיאפשרו הקמת תחנות כוח גרעיניות אמינות. תחנות הכוח הגרעיניות המסחריות הראשונות הופיעו לראשונה בארצות הברית בשנת 1960, והן התבססו על שתי טכנולוגיות מעט שונות. האחת תוכננה על ידי חברת וסטינגהאוז, השנייה על ידי ג'נרל אלקטריק. שתיהן ביססו את התכנון שלהם על מים רגילים לצורך קירור והמרת אנרגיה. אם כי באופן שונה. כמעט במקביל לארצות הברית החלה לפעול בצרפת תחנת כוח גרעינית ראשונה, גם כן בשנת 1960, שהתבססה בעיקר על מחקר מדעי שנעשה בבריטניה. אחריהן באה קנדה בשנת 1962 עם תכנון מעט שונה, שהתבסס על קירור הדלק הגרעיני באמצעות מים כבדים. מים כבדים הם מים שבמקום שיהיו בהם שני אטומי מימן על כל אטום של חמצן בכל מולקולה, יש בהם שני אטומי דאוטוריום על כל אטום של חמצן. הדאוטוריום הוא איזוטופ של מימן, כלומר הוא שווה לו במספר האטומי, אך יש לו גם פרוטון אחד וגם נייטרון אחד, בעוד שלאטום המימן יש רק פרוטון ואין לו נייטרון. המים הכבדים מצויים בטבע, אך בכמות הרבה יותר קטנה מאשר מים קלים, המים הרגילים. לא ניתן לייצר אותם, אלא לזקק אותם על ידי הפרדתם ממים רגילים בכמויות גדולות מאוד, בתהליך יקר ועתיר אנרגיה. היתרון של המים הכבדים הוא שהם לא בולעים ניטרונים ולכן תורמים לבקרה על תהליך התגובה הגרעינית, בכך שהם מעיטים את האנרגיה הקינטית של ניטרונים שלוקחים חלק בתהליך. יתרון נוסף שלהם הוא שנקודת הרתיחה שלהם גבוהה מזו של מים רגילים ועומדת על 101.72 מעלות צלזיוס. הכורים הסובייטיים המסחריים הראשונים, אם נכון לומר את המילה מסחריים בנשימה אחת עם ברית המועצות הקומוניסטית, החלו לפעול בשנת 1964. לאחר מכן החל שימוש באנרגיה הגרעינית לצורך ייצור חשמל במדינות רבות נוספות בעולם, כמו בריטניה, יפן, גרמניה, הודו וסין, אך לא באופן מאוד נרחב. בשנות ה-80 עמד חלקם של כורים גרעיניים מסך כל אמצעי ייצור החשמל בעולם על כ-17%. רובם היו מבוססים על מה שנקרא הדור השני של הכורים הגרעיניים, שמה שמאפיין אותם הוא דלק גרעיני מסוג אורניום או עשר קלות, וקירור באמצעות מים, רגילים או כבדים. בשנות ה-90 המאוחרות של המאה שעברה פותח דור חדש של כור גרעיני, שנהוג לכנותו הדור השלישי, שהוא בעצם דומה מאוד לדור השני, אך כולל אמצעים שנועדו להגביר את הבטיחות של הכורים. אלה נתנו תנופה לשימוש באנרגיה אטומית ביפן, וגם נכנסו לשימוש בסין, ברוסיה וגם באיחוד האמירויות. אל מול היתרונות שבשימוש בכורים גרעיניים, באו שלושת התאונות המפורסמות שהתרחשו בכורים גרעיניים ותרמו לאטה עד הצירה של תוכניות גרעין במספר מדינות. זאת למרות שפותחו אמצעים חדשים להגברת הבטיחות של כורים כאלה. הפחד בציבור הביא ללחץ על פוליטיקאים להימנע מלקדם אנרגיה גרעינית לצורך ייצור חשמל, למרות יתרונותיה. כך קרה למשל ביפן. עד 2011 יוצר 30% מהחשמל ביפן באמצעות כורים גרעיניים, כשהתוכנית הייתה להעלות חלק זה ל-40% בתוך מספר שנים. אנרגיה גרעינית הייתה בעדיפות לאומית. אחרי התאונה בפוקושימה, הופסקה בבת אחת פעולתם של כל הכורים למשך תקופה, לצורך בדיקות בטיחות חוזרות. החזרתם למבצעיות הייתה זמנית. הוחלט ביפן על הפסקה לצמיתות של שימוש בכורים גרעיניים. תהליך שהסתיים בשנת 2012, עם כיבויו של הכור הגרעיני האחרון מתוך 54 שהיו פעילים קודם לכן. עם חלוף השנים, ירד מפלס החרדה בקרב הציבור היפני, בין השאר בעקבות פרסום דוח שהראה שלא הייתה עלייה במספר מקרי הסרטן בסביבת פוקושימה. החלה החזרה איטית של כורים גרעיניים, אך נכון לשנת 2021, רק 7.2% מייצור החשמל ביפן נעשה באמצעות אנרגיה גרעינית. התוכנית הרשמית של ממשלת יפן היא להגיע לכ-20% עד שנת 2030. גם בגרמניה חז הפחד לאחר אסון פוקושימה. תנועת ההתנגדות לגרעין, שגם קודם הייתה די חזקה, הוציאה אנשים רבים לרחובות, ובעקבות כך הכריזה ממשלתה של אנגלה מרקל על ההצתה של תוכנית שהותוותה בממשלה הקודמת להפסקת פעולתם של כל הכורים הגרמניים עד שנת 2022. 8 מתוך 17 הכורים הפעילים נסגרו מיד לצמיתות. התוכנית הייתה להגביר את ההתבססות על הגז הטבעי הרוסי, לייבא חשמל מצרפת ולעבור לאנרגיות מתחדשות. שלושת הכורים האחרונים הפעילים בגרמניה כיום ואשר תורמים כ-13% מייצור החשמל, מתוכננים להיות מחובים עד סוף דצמבר השנה. רק בעקבות פלישת רוסיה לאוקראינה בפברואר השנה, מה שהביא לשיבושים באספקת הגז מרוסיה ולחשש מחורף ללא מקורות אנרגיה מספיקים לצורך חימום אוכלוסייתה, עברה בפרלמנט הגרמני הצעה לדחות את סגירתם של הכורים האחרונים ולהפעיל מחדש את שלושת הכורים שנסגרו בשנת 2021. אין בגרמניה תוכנית ארוכת טווח לגבי אנרגיה גרעינית לצורך ייצור חשמל. צרפת מהווה דוגמה בכיוון ההפוך. 75% מהחשמל שלה מיוצר באמצעות אנרגיה גרעינית, הודות למדיניות ארוכת טווח וותיקה לביטחון אנרגטי. בשנת 2014, תחת הממשלה הקודמת, הותוותה אמנם תוכנית להקטין את המרכיב הגרעיני ביצירת חשמל ל-50%, אך זו נדחתה עד לשנת 2035. בפברואר השנה הכריזה צרפת על תוכנית לבנייתם של 6 כורים חדשים, ועל כך שתשקול להקים עוד 8 נוספים. הודות לכך שרוב רובו של החשמל בצרפת מבוסס על כורים גרעיניים, מחיר הייצור שלו, כפי שהסברתי, מאוד נמוך, ולכן צרפת היא יצאנית של חשמל, והוא מכניס לה כ-3 מיליארד יורו מדי שנה. צרפת מתקדמת מאוד טכנולוגית בכל מה שקשור בייצור כורים ודלק גרעיניים. היא גם מייצאת כורים למדינות אחרות. נוסף על כך היא בין המובילות במחזור של הדלק הגרעיני. 17% מהחשמל במדינה מיוצר באמצעות דלק גרעיני ממוחזר. הדבר מתבטא בפליטות נמוכות של פחמן דו-חמצני. צרפת פולטת פחות מ-1% מה-CO2 שנפלט בעולם, והיא במקום השביעי בעולם בפליטת פחמן דו-חמצני לנפש. מעניין לבדוק מה המצב מבחינת השימוש באנרגיה גרעינית לייצור חשמל בקרב המדינות שפולטות הכי הרבה פחמן דו-חמצני. בארצות הברית, כמו בארצות הברית, הרווח הכספי בטווח הקצר הוא שקובע. נכון להיום רק כ-19% מייצור החשמל בארצות הברית מקורו בכורים גרעיניים. חלקה של ארצות הברית בפליטת פחמן דו-חמצני הוא גדול מאוד, 15% מהפליטה הגלובלית. בכל זאת, מעשית, נמצאת ארצות הברית בכיוון של הפסקת השימוש באנרגיה גרעינית, בלי קשר לתוכנית ממשל כזו או אחרת. פשוט בגלל שזול יותר לייצר חשמל באמצעות גז טבעי. מספר גדול של פרויקטים להקמת תחנות גרעין בוטלו בשנים האחרונות, ומספר תחנות כוח ישנות עומדות להיסגר. אין לארצות הברית שום סיכוי להגיע לנט זירו של פליטת פחמן דו-חמצני בדרך זאת. בסין, שהיא המזהמת הגדולה ביותר, 27% מהפחמן הדו-חמצני שפולטת האנושות מקורו בסין, יש למזל כולנו תוכנית להגדלת השימוש בתחנות כוח גרעיניות להפקת חשמל. סין נכנסה לייצור חשמל באמצעות כורים גרעיניים יחסית מאוחר, כחלק מהרפורמות הכלכליות והיפתחותה לעולם, תהליך שהחל בשנת 1978 בהובלתו של דנג שיאופינג. מוזמנים אגב להזין לפרק 6 של מגרש עולמי שעוסק בתהליכים האלה שעברו על סין. בכל אופן, בשנת 1984 החלה בנייתו של הכור הגרעיני הסיני הראשון, והוא חובר לרשת החשמל בדצמבר 1991. כיום קצת פחות מ-5% מתצרוכת החשמל בסין מסופקת על ידי אנרגיה גרעינית, שזה מעט מאוד, במיוחד לנוכח העובדה שרוב החשמל בסין מיוצר עדיין על ידי שריפת פחם, שהוא המחצב המזהם ביותר מבין אלה המשמשים ביצירת חשמל. סין מגדילה את מספר הכורים הגרעיניים שלה כל הזמן, אך לא ידוע על תוכנית מוצהרת מדויקת שלה לגבי עתיד היישום של אנרגיה גרעינית. ישנו דוח שחובר בשנת 2018 על ידי הוועדה הלאומית לרפורמה ופיתוח של סין, בו נאמר שכוח הייצור הגרעיני של סין חייב לעלות לרמה של 28% מסך תפוקת החשמל עד שנת 2050, כדי לעמוד ביעדי בלימת שינוי האקלים של האום. סין גם הכריזה על כוונתה לייצא כורים גרעיניים מתוצרתה, כדי להכניס עוד מטבע זר למדינה וכדי להשיג עוד נקודות זכות גיאופוליטיות בדומה לפעילות שלה במסגרת פרויקט החגורה והדרך. הודו, שתהיה בקרוב המדינה הראשונה בעולם בגודל אוכלוסייה, ואשר אחראית לקרוב ל-7% מהפחמן הדו-חמצני הנפלט לאטמוספירה, ייצרה בשנת 2019 רק 3% מהחשמל שלה באמצעות כורים גרעיניים. ובשנת 2021 אף ירד החלק הגרעיני מייצור החשמל ל-1.7%. כלל התחזית בנוגע לתמעיל מקורות האנרגיה בהודו עגום למדי. כיום מהווים דלקי מחצבים כ-90% ממקורות האנרגיה ליצירת חשמל בהודו, כשהתחזית היא שבשנת 2040 ירד החלק הזה רק בכ-10%. כלומר, בעוד 18 שנה, כאשר העולם אמור להוריד את כמות פליטות גזי החממה ב-50%, בהודו יורידו את השימוש בדלקי מאובנים רק ב-10%, והוא יהווה 79% ממקורות האנרגיה שלה. אכן מצב עגום. המשמעות העיקרית היא שהעולם לא יעמוד ביעדי הגבלת ההתחממות הגלובלית, ולא תוכנית כלכלית משולבת, שתאפשר לרוב המדינות, בטח לתורמות העיקריות של CO2, להאיץ את השימוש באנרגיה גרעינית במקביל להאצת השימוש באנרגיות מתחדשות. כאן לא תעזורנה הסכמות עקרוניות של כל מדינה לעצמה בלבד. כמו בכל תחום של מדע וטכנולוגיה, הצועד תמיד קדימה עם עוד ועוד מחקרים ופיתוחים, כך גם בנוגע לכורים גרעיניים המיועדים לייצור חשמל. הפיתוחים החדשים בתחום, חלקם קשורים לשיפור יעילות הפקת האנרגיה, חלקם להגדלת הבטיחות של כורים גרעיניים, וחלקם תורמים לשני הנושאים הללו גם יחד. כמו שכבר הזכרתי, היו שיפורים משמעותיים בתחום הבטיחות שיושמו בכורים ביפן החל משנת 1996. אלה הם הכורים שנהוג לכנותם כורים מדור 3. אלו הן עיקר התכונות שמאפיינות את הכורים מהדור השלישי. עלות הקמה נמוכה יותר וזמן הקמה קצר יותר. תכנון פשוט ואמין יותר, מה שמאפשר תפעול קל יותר ופגיעות נמוכה לתקלות. זמן חיים ארוך יותר, בדרך כלל 60 שנה. חיזוק טוב יותר כנגד פגיעה של מטוסים, כדי להקטין אפשרות של דליפה במקרה כזה. תקופת חסד, גרייס פיריוד, ארוכה בת 72 שעות לאחר כיבויו של קור, בה לא נדרשת כל התערבות, כלומר האתר מפעיל את כל תהליכי הכיבוי והקירור שלו למשך 3 ימים, ללא צורך במפעילים אנושיים. ומעבר מאמצעי בטיחות אקטיביים לאמצעי בטיחות פסיביים. אסביר מה הכוונה. אם בעבר, בכורים הישנים, נדרשה התערבות אקטיבית במקרה של תאונה באמצעות התקנים מכניים או אלקטרוניים המופעלים באמצעות פקודה, הרי שהחל בכורים מדור 3, נעשה שימוש במתקנים אוטומטיים פסיביים המופעלים באמצעות תופעות פיזיקליות. כמו שסתומים לשחרור לחץ עודף, מתקנים המופעלים באמצעות כוח הכבידה, הולכת חום טבעית או התנגדות לחום גבוה. המשמעות היא שבעת תאונה, התקני הבטיחות הללו לא דורשים בני אדם שיפעילו אותם, והם פועלים גם במצב של הפסקת חשמל. נוסף על כך נהוגה יתירות, redundancy, כלומר לכל מערכת בטיחות קיימת מערכת מקבילה זהה לה לשם גיבוי. והכי חשוב אולי מהתכונות של קורים מדור 3, זה הקטנת ההסתברות לתאונות שקשורות בהתחת הקור, Core Damage Frequency, CDF. זהו פרמטר סטטיסטי חישובי שהרשויות בארצות הברית קבעו שערכו חייב להיות פחות מ-1 כפול 10 בחזקת מינוס 4. כלומר, ההסתברות שתאונה תגרום לנזק לליבת הקור היא 1 ל-10,000 בכל שנה. ברוב הקורים הקיימים היום בארצות הברית, שהם מדור שני, הנתון הזה עומד על ערך טוב יותר, 5 כפול 10 בחזקת מינוס 5. בעוד שבקורים מהדור השלישי, הפרמטר הזה עוד קטן פי 10, כלומר עומד על ערך של 5 כפול 10 בחזקת מינוס 6, כלומר 1 ל-0.5 מיליון. בקורים מהדור הרביעי כבר שואפים ל-CDF של 1 ל-10 מיליון. התכנונים של קורים חדשים המבוססים על דור 3 כוללים תכונות שונות חשובות, שגם אם אינם מהווים מהפכה, הם משפרים רבות את יעילות ובטיחות הקורים. אפשר למצוא כאן תכונות כגון קורים שמתאימים את עצמם אוטומטית ותוך זמן קצר לביקושי החשמל באותו זמן. כך למשל יוכל קור גרעיני לעבור מתפוקה של 25% ל-100% בתוך חצי שעה. רובם של הקורים המשויכים למה שנקרא דור 4 מתבססים על טכנולוגיה של ניטרונים מהירים. זוהי טכנולוגיה ידועה מזה זמן רב, אך היישום שלה בקורים גרעיניים הופך מסחרי בעיקר בשנים האחרונות. בטכנולוגיה זאת לא משתמשים במים בתור נוזל קירור, אלא במתכות נוזליות, בעיקר נטרן או עופרת. כיוון שנקודת הרתיחה של נוזלים התחתיים אלה היא גבוהה מאוד, אין צורך בלחצים גבוהים בקורים מסוג זה, דבר שמשפר את הבטיחות שלהם. היעילות של קורים אלה גבוהה יותר משל הקורים מהדורות הקודמים. נוסף על כך, הם מפיקים הרבה פחות שאריות של דלק גרעיני בתהליך הביקוע. יכולים להשתמש באיזוטופ אורניום 238, שהוא נפוץ פי 140 מאשר אורניום 235. בנוסף על כך, הם יכולים לעשות שימוש חוזר בשאריות ישנות של דלק גרעיני שנאגר בקורים ישנים. עוד טכנולוגיה אלטרנטיבית ולא לגמרי חדשה, היא שימוש ביסוד טוריום כדלק גרעיני. טוריום עצמו אינו בקיע, ולכן הוא צריך לשמש בשילוב עם יסוד אחר שהגרעין שלו בקיע. ברוב השימושים משלבים את הטוריום עם אורניום או פלוטוניום. אחד היתרונות של השימוש בדלקים גרעיניים מבוססי טוריום, הוא שיסוד זה נפוץ בערך פי 4 מאורניום, ולכן השימוש בו, אפילו בשילוב עם אורניום, מקטין את הצורך באורניום. כמותו של האורניום על פני כדור הארץ איננה אינסופית, ועלולה להספיק למאות בודדות של שנים, אולי אפילו לעשרות שנים בלבד, אם יגבר השימוש בקורים גרעיניים. קורים מבוססי דלק טוריום יוכלו לשמש מאות שנים קדימה. שימוש בטוריום לא מחייב תכנון של קורים מסוג חדש, וניתן להשתמש בו בהרבה מהקורים הקיימים, בעוד שנטען שהוא מעלה את הבטיחות של אותם קורים מעבר לאמצעי הבטיחות הקיימים. יתרונות נוספים של הדלקים מבוססי הטוריום הם שהתוצרים שלהם שנשארים לאחר הביקוע הגרעיני פולטים קרינה למשך תקופות קצרות יותר מאשר תוצרי האורניום הנקי, והם אינם מתאימים לייצור נשק גרעיני. השימוש בטוריום מקודם בעיקר בהודו, זאת כיוון שיש לה בשטחה הרבה מרבצי טוריום ומעט מרבצי אורניום. גם בסין נעשו מחקרים וגובר העניין בשימוש בדלקים גרעיניים מבוססי טוריום. מגמה חדשה נוספת היא ייצורם של קוראים גרעיניים קטנים ובינוניים, אשר מתבססים על טכנולוגיה שמשמשת להנאה של צוללות גרעיניות. עיקר הקומים המוקמים כיום יכולים לספק אפילו מעל 1,600 מגוואט של חשמל. אלו הם הקוראים הגדולים. קור נחשב לקטן אם הוא יכול לספק עד 300 מגוואט. קור בינוני יכול לספק עד 700 מגוואט. הקורים המשמשים בצוללות יכולים לספק עד 190 מגוואט. היתרונות של קורים קטנים ובינוניים להפקה מסחרית של חשמל הם שניתן ליצור באמצעותם פתרונות מודולריים, עם תפוקת חשמל משתנה לפי הצורך, ויעיל להשתמש בהם באזורים מרוחקים, בהם עלות החיבור לרשת חשמל ראשית היא גדולה ופוגעת בסביבה. קורים כאלה גם מתאימים יותר להקמה באמצעות השקעה של גופים פרטיים. לרוב התכנון שלהם פשוט יותר, והם זולים ומהירים יותר להקמה מאשר כורים גדולים. כורים קטנים ובינוניים יכולים להחליף ביעילות תחנות חשמל שהיו מבוססות פחם, ואשר מוצאות משימוש עקב הזיהום הגדול שהן גורמות. תחנות מוזנות פחם מפיקות בדרך כלל בין 50 ל-500 מגוואט, כך שכור קטן עד בינוני יכול להחליף תחנה כזאת בשלמותה. כמו כן, כורים קטנים ובינוניים יכולים לשמש כגיבוי לתחנות כוח המבוססות על אנרגיות מתחדשות, עקב אי יכולתן של אלה לספק אנרגיה בכל תנאי מזג האוויר, וכך למנוע את הצורך בסוללות או כל טכנולוגיית אגירת חשמל אחרת על כל בעיותיה, כפי שתיארתי בפרק הקודם. מדינות רבות כבר משתמשות בכורים גרעיניים קטנים. בסין למשל, כורים כאלה מחליפים תחנות כוח מבוססות פחם במחוזות קטנים בצפון סין. בקנדה גובר השימוש בהן בעידודה של הממשלה. בבריטניה, בשנת 2021, הכפילה הממשלה השקעה פרטית בגובה 200 מיליון לירות סטרלינג, שנעשתה על ידי חברה ליצור כורים קטנים ובינוניים, השייכת לתאגיד רולס רויס, כדי לייצר כורים כאלה במשך 3 השנים הבאות. בארצות הברית נעשים מחקרים רבים על השימוש והבטיחות של כורים גרעיניים קטנים ובינוניים במימון משרד האנרגיה האמריקאי. היישום של כורים כאלה צולע בארצות הברית, כמו המצב לגבי כורים גרעיניים גדולים, כפי שכבר ציינתי, מהדר דחיפה של ממש מהממשל האמריקאי. גם החוק החדש שעבר בתחילת אוגוסט השנה בסנאט, שכולל סעיפים שנועדו להאיץ את המלחמה בשינויי האקלים, לא מעודד שימוש באנרגיה גרעינית. זה לא מפתיע, כי זהו חוק שקוצץ רבות, והוא לא מספיק גם לעידוד השימוש באנרגיות מתחדשות. הנקודה האחרונה שאני רוצה לגעת בה היא הזווית הישראלית. קודם כל מבחינת הפרופורציות, שוב מסתבר שאנחנו לא כאלה חשובים כמו שכמה בינינו אולי חושבים. החלק של ישראל בפליטת פחמן דו-חמצני הוא בערך 0.2% מסך הפליטות העולמיות. אני לא אומר את זה כדי לרפות ידיים חלילה ולהראות כאילו אין טעם או אין צורך לעשות דבר בישראל כדי להילחם בפליטות גזי חממה, אלא רק כדי שנקבל פרופורציות לגבי חלקנו בבעיה שהיא עולמית במהותה. ישראל לא ספק היא חלק מהעולם, ונדרשת לפעול כמו כל שאר המדינות האחראיות כדי להגיע לניטרליות של פליטת פחמן דו-חמצני בשנת 2050, תוך שהיא מציגה תוכניות אמיתיות כיצד היא מתכוונת להגיע אל היעד הזה. בינתיים, על פי האתר הרשמי של המשרד להגנת הסביבה, התחייבה ישראל להפחית 27% מכמות גזי החממה עד שנת 2030, זאת יחסית ל-2015, ולהגיע לאפס פליטות נטו עד 2050. על פי התוכנית שהגישה ממשלת ישראל לאום ביולי 2021, עד שנת 2050 תהיה עיקר התחבורה בארץ, הפרטית והציבורית, מבוססת על רכבים שאינם פולטים גזי חממה, והפליטות כתוצאה מייצור חשמל יקטנו ב-85% יחסית לנתונים של 2015. התוכנית לא מפרטת כיצד מדינת ישראל מתכוונת לממש את היעד הזה, כיוון שהיא עוסקת בעיקר באמצעים למימוש יעדי הביניים, כמו למשל העלאת השימוש באנרגיות מתחדשות מ-6.1% בשנת 2020 ל-30% בשנת 2030. אין כל התייחסות לתוכניות לגבי ייצור חשמל עד שנת 2050. אולי קיוו במשרד להגנת הסביבה שאף אחד באום לא יטרח לקרוא דוח של מדינה שתורמת רק 0.2% מסך הפליטות. כמעט ברור שישראל, אמנם כמו מדינות רבות נוספות, לא באמת תעמוד ביעד של אפס פחמן נטו בשנת 2050, גם לא ביעד של שנת 2030. כרגיל, שמום, מורחים את העולם. לגבי שימוש בתחנות כוח גרעיניות לייצור חשמל בישראל, הנושא עלה בעבר, אך לא הגיע לידי מימוש. ישראל, ששומרת על עמימות לגבי השאלה אם יש ברשותה נשק גרעיני, אך יש קונצנזוס עולמי שאכן יש לה נשק הזה, היא לכן המדינה היחידה בעולם שיש לה יכולת גרעינית, אך היא אינה מנצלת אותו לצורכי הפקת אנרגיה. יש לכך מספר סיבות. הראשונה כנראה קשורה לעובדה הידועה שאנחנו מדינה במצב מלחמה קבוע עם חלק מהמדינות השכנות לנו, ולכן החשש הנובע מכך שמי מהן תנסה לפגוע בקורים כאלה אם יקומו. כנגד חשש זה, יש טענה של מומחים שניתן יהיה לבטן קורים גרעיניים בישראל מעבר למקובל בעולם, ואו להקים את חלקם מתחת לאדמה. במיוחד אם אלה יהיו כורים קטנים. עוד נימוק כנגד טענה כזאת הוא שלישראל עובדתית יש ניסיון בהגנה על כורים גרעיניים. הרי יש לנו שני כורים גרעיניים רשמיים, אמנם מוגדרים ככורי מחקר, האחד בנחל סורק, השני בדימונה, שהוקמו בסוף שנות ה-50 של המאה שעברה. סיבה נוספת אפשרית לכך שאין לנו כורים גרעיניים לייצור חשמל, היא שבגלל שישראל איננה חתומה על האמנה למניעת הפצת נשק גרעיני, כחלק מאותה עמימות שהזכרתי, היא גם מנועה מלרכוש כורים גרעיניים או חלקים עיקריים שלהם מיצרנים זרים. בכל זאת הייתה בשנות ה-70 של המאה ה-20 תוכנית ממשלתית להקמת כ-20 כורים גרעיניים לייצור חשמל. בתקופת כהונתו של ניקסון כנשיא ארצות הברית, הוא הסכים שאמריקה תמכור לישראל כורים גרעיניים, אך במקביל להקמת כורים כאלה במצרים. ישראל חששה שזה יפתח אפשרות לנשק גרעיני במצרים, והפעילה אמצעים דיפלומטיים למניעת הדבר, מה שעיכב את כל הפרויקט עד להחלפתו של ניקסון כנשיא ארצות הברית על ידי ג'ימי קרטר. קרטר מצידו הקשיח את עמדת ארצות הברית ועמד על כך שתנאי להספקת כורים לישראל יהיה פתיחת שני הכורים שברשותה, כולל זה בדימונה, לפיקוח בינלאומי, מה שהפיל את הפרויקט. במהלך השנים ניסו בישראל לשכנע מדינות אחרות למכור לנו כורים גרעיניים ללא הצלחה. עלתה גם המחשבה לייצר כורים באופן עצמאי בישראל, אך המחקר המדעי הנדרש כנראה שונה מספיק ואולי גם גדול משמעותית, מזה הנדרש לייצור פצצות גרעיניות. גם הסוגיה הכלכלית עקב העלות הגבוהה שכרוכה בהקמת כורים ואשר דורשת ממקבלי ההחלטות חזון ארוך שנים, היא שמנעה את החזרת הרעיון אל שולחן הדיונים של הממשלות השונות. מן הסתם, מציאת הגז הטבעי והאופוריה שהוא גרר בעקבותיו, מנעה אף היא לשקול הקמת תחנות כוח גרעיניות. זאת למרות שהגז הטבעי איננו פתרון לעוד שנים רבות, בגלל התרומה שלו לפליטת גזי החממה. ראוי היה אם ישראל הייתה עושה כל שביכולתה למקסם את ההכנסות ממחירת הגז הטבעי בשנים הקרובות, אך בתנאי, ואני חוזר, אך ורק בתנאי, שהייתה מתחילה מיד בתוכנית משמעותית להקמת כורים גרעיניים להפקת חשמל. צריך לזכור שמרגע לקיחת ההחלטה ועד להקמתם של כורים גרעיניים ראשונים, חולפות בממוצע 15 שנה, ולכן יפה שעה אחת קודם. אז בואו נסכם את הסדרה הזאת בת שני הפרקים. ישנו קונצנזוס מדעי כמעט מוחלט שהאקלים על פני כדור הארץ משתנה בעקבות התחממות שנגרמת עקב פליטה של גזי חממה מעשה ידי אדם. זה מספיק כדי להתייחס לזה במלוא הרצינות. בגלל שגזי החממה מצטברים והולכים באטמוספירה של כדור הארץ למשך מאות שנים, האימפקט של לשבת בחיבוק ידיים ולקוות לטוב עלול להיות אפוקליפטי עבור האנושות. על פי הפאנל הבין-מדינתי לשינויי האקלים, ה-IPCC, אסור שטמפרטורת כדור הארץ תעלה על 2 מעלות צלזיוס, אבל כדי לקחת מרווח ביטחון, נקבע יעד של 1.5 מעלות לכל היותר. כדי להגיע ליעד הזה, יש צורך להגיע לניטרליות פליטת פחמן דו-חמצני, נט זירו, עד שנת 2050 לכל היותר, ובכל מדינה ומדינה, ללא חריגים. למזלנו ישנה הסכמה בין מדינתית רחבה על כך, כפי שמתבטא במספר הסכמים רב מדינתיים. לשם כך קבע כל מדינה תוכנית כדי להגיע ליעד הזה, אשר חלקה הגדול והמשמעותי ביותר מתבסס על מעבר לייצור חשמל באמצעות תחנות כוח המונעות על ידי אנרגיות מתחדשות, כמו רוח ושמש, במקום על ידי שריפת פחם, נפט וגז. אך נראה שזה אינו מספיק. נכון לשנת 2020 עמד חלקו של ייצור החשמל המבוסס על אנרגיות מתחדשות על 29% מסך כל ייצור החשמל בעולם. ישנה האצה מסוימת במעבר לאנרגיות אלה, אך קצב המעבר אינו מספיק. נוסף על כך, אוכלוסיית העולם הולכת וגדלה. הגדילה בשימוש ברכבים חשמליים מעלה עוד את הביקוש לחשמל. למדנו גם שזהו פתרון שאינו נטול חסרונות ובעיות. על פי הערכות האופטימיות ביותר, לא יגיע העולם ליעדים של הורדת הפליטות למחצית עד 2030, ולאפס פליטות עד שנת 2050 לכל היותר. משום כך, על העולם, בעיקר המדינות המפותחות ואו הגדולות שתורמות את עיקר הפליטות, להגיע להחלטה לעבור לשימוש בתחנות כוח מבוססות אנרגיה גרעינית בטוחה, או להגדיל את השימוש באנרגיה זו לצד השימוש באנרגיות מתחדשות. כרגע נראה שזהו הפתרון היחיד הישים בזמן סביר, שיכול להציל את העולם משואה אקלימית. באופן אבסורדי, דווקא רובן של התנועות הסביבתיות והמפלגות הירוקות מתנגדות לאנרגיה גרעינית. זוהי כמעט תגובה רגשית אוטומטית שנובעת מכוונות טובות, אך איננה מבוססת על אמיתות מדעיות. הגיעה השעה לשנות את התפיסה ולהבין ששימוש באנרגיה גרעינית בצד אנרגיות מתחדשות הינה חיונית לצורך בלימת ההתחממות הגלובלית והאופק האסוני שהיא עלולה לגרום לחיים על פני כדור הארץ. לכורים גרעיניים יש יתרונות גדולים מאוד, יעילות אנרגטית גבוהה ואפס פליטות של גזי חממה. ניתן לספק את כל צורכי החשמל של האנושות באמצעות אנרגיה גרעינית מבלי לזהם את הסביבה ולגרום לשינויי אקלים, ובעלות תחרותית מאוד לכל מקור חשמל אחר, בטח יחסית לתחנות מונעות בדלקי מחצבים. מנגד, חסרונותיהם העיקריים של כורים גרעיניים הם זמן הקמה ארוך יחסית והשקעה ראשונית גבוהה, שמחזירה את עצמה במספר ארוך יותר של שנים לעומת תחנות מסוג אחר. חיסרון נוסף של הכורים הוא הסכנה, אם כי נמוכה, של דליפה של חומרים רדיו-אקטיביים והצורך להטמין פסולת גרעינית שנוצרת במהלך עבודת הכור. החיסרון הזה גרם וגורם בהרבה מקרים לדעה ציבורית שלילית, בדרך כלל ברמה הרבה יותר חזקה מהמוצדק על פי הנתונים היבשים, עד כדי מניעת השימוש בו במדינות מסוימות. לגבי הסכנה, חובה להדגיש, כורים גרעיניים אינן פצצות אטומיות, גם התאונה החמורה ביותר שעלולה לקרות בכור כזה, או אפילו תקיפתו על ידי טילים או מטוסי אויב, לא תביא להתפוצצות גדולה. אין פה בחירה בין ברירה טובה לרעה, אלא הערכת סיכונים ושקלולם, כדי לבחור את האפשרות הפחות גרועה. והאפשרות הפחות גרועה היא שימוש בכורים גרעיניים לצד אנרגיות מתחדשות, במקום להשלים עם התחממות כדור הארץ. הגענו לסופו של הפרק הזה. תודה על ההזנה. אם מצאתן או מצאתם עניין בפודקאסט מגרש עולמי, שתפו את עובדת קיומו עם כל מי שאתן חושבות או אתם חושבים שעשוי גם כן למצוא בו עניין, ואל תשכחו לדרג אותו. מי שמעוניינת או מעוניין לקרוא את התמליל המלא של כל הפרקים של מגרש עולמי ששודרו עד היום, מוזמן להיכנס לאתר האינטרנט של מגרש עולמי. פשוט חפשו מגרש עולמי בגוגל או הקישו worldplayfield.com. לינק תוכלו למצוא בתיאור של הפודקאסט. תוכלו גם לקבל עדכונים לגבי פרקים חדשים אם תעקבו אחרי עמוד הטוויטר של מגרש עולמי. להתראות בפרק הבא.